חדשות כל חי, השעה 9. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. בעקבות ההקלות על הציבור שאושרו ביממה האחרונה על ידי הממשלה ומשרד הבריאות, נדרשת מהמדינה תוכנית מהירה שתאפשר את חזרת לימוד התורה כפי שהיה בטרם משבר הקורונה. הביע הבוקר את הדברים הרב אברהם פינזל, מנהל תלמוד תורה חוכמת שלמה בירושלים, שהחלים בחסדי שמיים ממחלת הקורונה.
וכפי שהתבטא רב חיים קניאבסקי, שהם היו יודעים עד כמה תוירו מגנה ומת לו המדינה, הרשויות היו עושים כל תת הקשב אוילום בשביל להחזיר אותם חזרה ללימודים, כי זה מה שיגן עלינו. התורה שלהם היא זו שתגן עלינו. היא זו, כשבאים שואלים אותי, תראה, אתה אז הלכת לפי ההוראה של רב חיים, נשארת את החיידר עד הרגע האחרון פתוח, והנה אתה חטפת את זה. היו המון שקרים לגבי ילדים ומלמדים שזה פשוט היה שקר וכזב, אבל אני קיבלתי את הקורונה, אני לא מצטער לרגע, ואני לא יודע איך היה נראה המצב שלנו היום בלי התאר של אותם ילדים שלמדו תורה באותם ימים קשים במסירות נפש.
דברי איש החינוך הרב פינזל בריאיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כאן. רבני העיר בני ברק פרסמו הלילה הודעה מיוחדת לפיה בשל החשש מאי מילוי ההוראות המתירות להתפלל בשטח פתוח בהגבלות בריאותיות, ההנהגה הטובה ביותר היא להמשיך בתפילת המרפסות או ביחידות בבתים, או ביחידות בבתים, והודגש כי יש לקיים את המניינים בשטח הפתוח רק בשמירה קפדנית על נעלי הבריאות כנדרש, ובעיקר לשמור מרחק ולהתפזר לבתים מיד בתום התפילה. ידיעה שמסר כתבנו צבי טסלר. בדיון מיוחד של השרים ליצמן ודרי, מנכ״ל משרד הבריאות, אושרו הלילה הקלות בסגר שהוטל על בני ברק ועל חלקים מירושלים בשל הירידה המגמתית במספר החולים בקורונה, והתחייבות של ראשי הערים להעביר לבידוד במלון לפחות מחצית מהנדבקים הקיימים. דיון נוסף בנושא יתקיים במהלך היום. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש כחול לבן גנץ החלו לפני זמן קצר את פגישתם במעון ראש הממשלה, במסגרת המגעים המתמשכים להגיע להבנות שיאפשרו חתימה על הסכם הקמת ממשלת אחדות וחירום לאומית. יושב ראש תלם חבר הכנסת יעלון ים על גנץ כי מפלגתו ויש עתיד לא ישתפו איתו פעולה בעברת חוקים אם יחבור לממשלה בראשות נתניהו. דוח שהוכן לקראת ימי זכר השואה מצביע על עליית מגמת עלייה מדהיגה למספר התקריות האנטישמיות בעולם, בעיקר על רקע מגפת הקורונה. עוד קובע הדוח כי לקהילה הבינלאומית אין כיום תוכנית ראויה למלחמה באנטישמיות, וכי בשנת 2019 נרשם סי שלילי למספר תקריות אנטישמיות ברחבי העולם. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית, היום בהיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות. נזכיר למאזינים כי סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9:21. עד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שני בשבוע, אנחנו בעוד יום של ההשראה היומית. מה שלומכם? נו, שרדים או לא, חבר'ה? אנחנו בעזרת השם ראש מורם, ממשיכים הלאה יחד עם בורא עולם לעבור את התקופה הזאת כמה שיותר בהצלחה בעזרת השם, כי לאט לאט, אתה יודע, היא עוברת, היא לא עוברת, למעשה אף אחד לא יכול לדעת שום דבר, היא רצון שהיא תסתיים לגמרי, אבל אנחנו בינתיים מתחזקים, ואנחנו התחלנו אתמול את התוכנית עם כמה וכמה טיפים כאלה לחיים בכלל ולקורונה בפרט. אנחנו נמשיך היום את הדברים, ותהי באולפן, כהרגלנו לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, יעל ליבר המפיקה, ואנחנו בעזרת השם פותחים בוקר מקסים עם הדברים הבאים. הבה נתחילה. אם אנחנו מתחילים, אתה יודע, זו התחלה דרמטית כזאת, אבל תכלס, אין לי משהו דרמטי, אלא פשוט בוא נעשה חזרה על מה שדיברנו אתמול. מספר נקודות דיברנו עליהם אתמול. אמרנו, א', שכמות הסבל היא אופציה. בסדר? אדם צריך לדעת, כמות הסבל היא אופציה, ונתנו אתמול איזשהו משפט, משפט שכבר אמרנו אותו בתוכנית, שאלוקים נותן את הסבל, ואדם קובע כמה הוא יסבול. בסדר? זאת אומרת, החלוקה הזאת היא מה שאלוקים נותן, זה נקרא לזה המינימום, להבדיל כמו שולחן ערוך. שולחן ערוך זה המינימום, זה לא המקסימום, זה מה שאתה מחויב. מפה, אתה יודע, אז כמו שיש בצורה החיובית שאתה יכול להוסיף, לצרנו הרב, יש כאלה שגם מצליחים להוסיף בצורה השלילית, שאנחנו מוסיפים לחץ, מוסיפים עצבים, מוסיפים תסכול וכן הלאה, תכף נסביר גם למה, אבל בוא נגדיר את זה עוד פעם, כמות הסבל היא אופציה, והלוואי והיא רצון שנוכל לעשות את המינימום, מה שנקרא, מה שחייבים חייבים, וגם זה לפעמים, הרי אם אדם יודע שגם מהסבל במידה מסוימת, למדנו באחד השיעורים, אפשר להפיק תועלת, למה? כי הסבל גורם לנו אחרי זה הרגשה של שחרור, של הנאה מסוימת. אם אדם לא היה בבידוד בבית, אז אולי הוא לא מרגיש את החסד האדיר הזה סתם, להסתובב ברחוב, לראות שמיים, לראות אנשים אחרים. אנחנו עוד לא מבינים כרגע אפילו את החשיבות של לחיצת יד, אנחנו נאבד את היכולת, כאילו, מה בדיוק, אתה יודע, המינון הנכון של לחיצת היד, חיבוק של מישהו, אנחנו, לצורך העניין, אנחנו דווקא מתוך הסבל, אנחנו נעריך דברים. אז כמות הסבל היא אופציה, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמרנו שפשוט מאוד, כדי למנוע שהסבל יתפתח, פשוט מאוד לא להתווכח עם מה שיש. לא להתווכח עם מה שיש. זאת אומרת, בחינה מסוימת, שאם אנחנו מבינים שאת הדבר הספציפי הזה אי אפשר לשנות, ולכן אם הדבר הספציפי, כי אם יש דברים שאפשר לשנות, תכף נלמד, בוא נשנה, נתן את כל הכוחות. אבל אם אי אפשר לשנות, זהו, גזירה משמיים, כרגע אתה עכשיו עם קורונה, בחדר, במלונית, איפה שרק תרצה. נו, ככה בורא עולם החליט, ממילא זהו, אתה עכשיו שבועיים, שלושה, חודש, לא יודע מה, בוא תנצל את זה, שב תלמד, שב תעשה משהו, תלמדי לסרוג שפה זרה, חסד עם אחרים. בוא נחשוב מה אפשר לנצל את הזמן, אבל לא להתווכח עם מה שיש, כי זה פשוט מתיש אותנו. וזה לא שזה מתיש ומביא אותנו לדרגה הבאה, או למקדם אותנו, זה פשוט מתיש אותנו. אז נקודה שנייה זה לא להתווכח. נקודה שלישית, בוא נמקד את זה על מה לא להתווכח. אז אמרנו ש... יש בעצם התעסקות יתר, אנחנו מתעסקים בדברים שלא קשורים אלינו. מה זה דברים שלא קשורים אלינו? אמרנו שהעולם מתחלק שלושה חלקים. דברים שקשורים אליי, אלייך ואליך, דברים שקשורים לאחרים, זאת אומרת שלא קשורים אליי, מה קורה עם הילדים שלי, מה קורה עם אשתי, נכון שלי יש יכולת השפעה כלשהי, אבל יש דברים שקשורים רק אליהם, לבחירה שלהם. דבר שלישי, יש דברים שקשורים לאלוקים. מתי הקורונה תעבור, ימצאו חיסון, לא ימצאו חיסון, מה עם ביבי ומה עם גנץ, זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי, לכן זה קשור מצדי לאחרים, או במידה מסודפת גם לאלוקים. ולכן הדבר הזה, אנחנו רוצים למקד את היכולת שלנו רק למה שקשור אלינו. כאשר אתה מרגיש מתוסכל, כשאת מרגישה חסרת אונים, אין לך כוחות יותר, תבררי, אולי את סתם מעמיסה עלייך, נקרא לזה... מסע של מישהו אחר, אולי מסע של הילדים, ומה יהיה איתם, ואיך הם יסתדרו, ומה עם הישיבות. בסדר, מה זה קשור עכשיו אלייך? שתיתנו הוראה, מה עושים, אנחנו נעשה. כשהם, אבל כן, מה עם החיידרים? כבר אי אפשר, שהבנות ילמדו כבר. נו, שמעתי עם הטלפון, עם הטלפון. בסדר, אז מה שקשור אלייך? אז בוא ננסה לשפר, בוא ננסה לקדם. מה שלא קשור אלינו, ניתן גם לאחרים קצת ליסה בעול, כמו הדברים שקשורים אליהם, או דברים שקשורים לאלוקים, זה ודאי. דבר רביעי, אמרנו, זה אסטרטגיה. אסטרטגיה זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים דרך פעולה. מה עושים ואיך עושים. כולנו מלאי רצונות טובים, כולנו רוצים להתקדם ולשאוף בחיים, להגיע למשהו, ולכן צריכים אסטרטגיה, דרך, אתה יודע, נקרא לזה תוכנית עבודה. רק הבעיה העיקרית שזה לא הבעיה העיקרית. זאת אומרת, אנשים מחפשים את האסטרטגיה כדבר החשוב ביותר. זה לא הדבר החשוב ביותר. תכף נראה מה הדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב, בתור אסטרטגיה, זה חשוב למצוא את הדרך, כי זה יכול לחסוך לנו זמן. כי אמרת לנו, יש אנשים כבר עשו את הדרך הזאת. אתם לא צריכים להמציא את הגלגל. אבל, מרוב אסטרטגיות, מה שנקרא, לא רואים את היער. מה הכוונה? אז אמרנו אתמול, לכל כך הרבה שיטות דיאטות יש. נו, אז למה אנשים לא הרבה יותר רזים סטטיסטית בכמויות, מלפני המצאות, נקרא לזה, השיטות דיאטות? אלא מה? לא משנה מה תעשו, תדעו לכם. תיקחו משהו ותתבייתו עליו. זאת אומרת, מכל שאם כבר לקחנו דיאטות כדוגמה, מכל שיטת דיאטה, יש מישהו אחד לפחות שממש ירזה, אבל ממש ממש ירזה, תראה תמונות לפני אחרי, תתעלף, מה שנקרא. זאת אומרת, כל האסטרטגיות, בגדול, בגדול, יש בהם משהו טוב. ואם תתמיד במשהו, אתה תגיע. וזה נכון לגבי כל דבר. אם תבחרו משהו, לא להתפזר, אם נבחר משהו ונתמקד בו, נלך איתו לאורך זמן, בהחלט נשיג תוצאות טובות. ולכן, אם זה הנקודה החשובה היא אסטרטגיה, הנקודה לא פחות חשובה, או אפילו יותר, אחרי שבחרנו אסטרטגיה, מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? הרי לכל אחד מאיתנו דיברנו על זה אתמול, גם כן זה הנקודה החמישית, שאנחנו בעצם מספרים לעצמנו סיפורים למה אנחנו לא מצליחים. אנחנו מאשימים אותם ומאשימים אותו, ואת ההורים ואת הסבתא ואת, ואת אלוקים ואת המשגיח בישיבה ואת את הממשלה ואיזה ניהול כושל של ואת הסינים וכן הלאה. מה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם שבעצם מצדיק את ההתנהגות העכשווית שלכם? ואמרת לכם את מות המשפט, אני מבקש מכם, נא להתגרש מהסיפור הקודם שלכם ולהתחתן עם האמת. זה משפט מאוד מאוד חשוב, פירוש דבר להתגרש, אבל להתגרש עד הסוף. לא רוצה לחזור אליו מדי פעם כשנוח לי, או שאני לא מוצא משהו אחר טוב יותר. לא, להתגרש באמת ולהתחתן עם האמת. נכון, האמת לא נעימה. האמת כואבת לפעמים. האמת היא לא נוחה, כי היא מאלצת להשתנות. אבל בואו נסתכל לאמת בעיניים, מה שנקרא, וככל שנהיה אמיתיים יותר גם עם עצמנו, הסיכוי שלנו להצליח הוא גדול יותר. הרי לצורך אני ניקח את העניין של התמכרויות, כדוגמה. כל מחור אומר, אני לא מחור, אם אני רוצה, אני מפסיק היום, תאמין לי, כל כוח רצון, ויש לי, פשוט אני לא רוצה עכשיו. שמענו עליך. הנקודה העיקרית, לפעמים רוצים להודות, כן, אני במצב לא טוב. כן, הגעתי למקום לא נכון. בבקשה, בורא עולם, תעזור לי. בבקשה, משפחה, תנו לי כתף, תנו לי, תעודדו אותי, אל תכעסו עליי, אל תרדו עליי, אל תפגעו בי, אל תתרחקו ממני, אני צריך אתכם עכשיו. נכון, אנחנו מסתכלים לאמת בעיניים, ואנחנו ככה צועדים. כי ככל שאנחנו מסתירים משהו, גם זה לוקח לנו כוחות. להיות כמו גנב, אז גם בלילות אני מרחש שהוא, או בבקרים שהוא לא גונב, אז הפחד הזה, המתח הזה, הלחץ הזה, הוא מתיש אותנו. ולכן להתגרש מהסיפור הקודם, ולהתחיל להתחתן עם האמת ולהת קדימה. ופה הגענו בעצם לסיפור, שאנחנו רוצים משהו שנקרא כוח שמניע. אוקיי, הבנתי, יש לי אסטרטגיה, התגרשתי מהסיפור הקודם, אני רוצה לצעוד ובאמת לפרוץ קדימה. אז סיפר אתכם סיפור על דייב. דייב בחור בן 17, ארצות הברית, שנה לפני האחרונה בתיכון. חיים לא פשוטים, גר עם אבא שלו, אחותו הקטנה, אמא שלו נפטרה מהמחלה. אבא שלו עובד בשתי עבודות, בקושי הוא רואה אותו, נפגש איתו רבע שעה, אתה יודע, בין שהוא בא לקח אותו מהבית ספר, בין שתי עבודות של אבא. והוא מחפש דמויות, והוא מתחבר לדמויות לא טובות, והוא מחפש לדמויות... מתחבר לדמות גדולות יותר ממנו. זאת אומרת, הילדים היותר בוגרים, מכיתות י' ב' מה שנקרא, אולי אפילו בוגרים יותר, שהם בשבילו תחליף לדמות הבאית. הרבה פעמים יש לנו חוסרים, חסכים. ובגלל חסכים, לא משנה של מה, של יחס, של תשומת לב, של אהבה, של מחמאות, אנחנו רואים בשדות זרים, יקיריי. אני אומר את זה בשון זכר, אבל זה יכול להיות גם ההפך, כמובן, גם בשון נקבה. ואנחנו נעשה טעויות, אנחנו ניפול ברשתות לא נכונות, תרתי משמע, אוקיי? בסדר, דייב הוא קצת נמשך אחרי החבר'ה הבוגרים יותר, והם לא באמת מכבדים אותו. הם הרי לא באמת רוצים בטובתו. לא, אז הם שולחים אותו, אם אתה רוצה להיות בחברתנו, תראה שאתה גיבור, מה שנקרא, תראה שאתה גבר, וביקשו ממנו להתחיל לפלח מחנויות, הוא היה גונב להם סיגריות, מבלה איתם עד מאוחר בלילה, עד שיום אחד סיפרנו, הוא חוזר מבילוי משותף עם החבר'ה הללו, מאוחר בלילה, הוא מגיע ורואה שתי ניידות משטרה בפתח ביתו. הוא מגיע פנימה והוא רואה שהחלון של הכניסה של הסלון שם שבור, הוא רואה שוטר שיושב שם מאחותו. השוטר אומר לו, אתה דייב? אומר לו, כן, מה קרה? איפה אבא שלי? שואל אותו. אומר לו, תקשיב, שני שודדים, שני גנבים פרצו לבית שלכם, ואבא שלך התעורר, ניסה להיאבק איתם, ובמהלך המאבק הוא נרצח. טוב, דייב חרב עליו עולמו, לא מספיק שאימא שלו נפטרה מהמחלה, עכשיו גם אבא... כמובן שתוך זמן קצר הוא חייב להתעשת על עצמו, הלוויה, חוזר הביתה, עכשיו הוא צריך לטפל באחותו הקטנה, הוא גם האבא וגם האמא, לא יכול להמשיך בבית ספר, מחפש עבודה, עד שהוא מוצא עבודה, אמרנו, במוסך, יש לו מוסך שם בשכונה, יש, אתה יודע, מוסך נחמד, הוא לא מכוני רכב, אבל הוא יודע קצת לנקות פה, לנקות שם, עבודות שוליות כאלה. בשלב מסוים, חודש, חודשיים, שלושה, המצב לא משתפר. ולא רק שלא משתפר, הכסף עוזל. אם היה קצת משהו בבית, לאט לאט הארונות מתרוקנים, הילדה רעבה, הוא רעב. והוא ניגש למנהל עבודה שלו ואומר לו, תקשיב, אני חיפשתי עבודות אחרות, אין לי ואני צריך עבודה. אני צריך עבודה, אתה יכול לעלות את המשכורת אולי? ובעל המוסך אומר לו, תקשיב, אתה יודע לתקן מכוניות? אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר, אתה יודע לתקן מכוניות? כאילו, תהיה לי בריא, אתה עובד פה כמה חודשים, אומר לו, ואתה לא אמרת לי שאתה יודע לתקן מכוניות? תקשיב, אומר לו, אחד המכונים, ראית שהוא התפטר. אז חסר לי פה מכוני נוסף. אני כבר לקחתי שלושה מכונאים אחרים לעשות להם בדיקה, אמרתי שיש להם שלושה שבועות להתכונן למבחן, אני נותן לכל אחד מהם מנוע, עם אותה בעיה, מי שיפתור את הבעיה הראשונה, ראשון הוא זה שבעצם מתקבל לעבודה, ולא אכפת לי שאתה תהיה הרביעי, כדי לעזור לך, כך, הוא נותן לו ספר, שבספר הזה יש בעצם את כל הספר הכי חדש בתורת המכונאות, הרכב, כל הבעיות הכי חדשות של הרכבים הכי חדשים, עם כל הפתרונות לצידן, שב תלמד את זה, יש לך שלושה שבועות, אם שכחת או אוהבת, תתעדכן, ואני מזמין אותך למבחן. דייב חזר הבית עם הספר, ופה הגיע בעצם נקודת המפנה, יקיריי, שימו לב טוב. הוא רוצה להצליח. הוא יודע שהוא חייב, אבל חייב את העבודה. זה לא רשות, זה לא תוספת, זה לא תחביב, זה לא, טוב, בוא נראה, אולי אני אצליח, איזה כיף יהיה. לא. הוא מבין, וזו נקודה חשובה שלנו להסביר אותה בהמשך, הוא מבין שזה, או שהוא מקבל את העבודה הזאת, או שהם רעבים ללחם, או שהוא מצליח להתגבר על הבעיה, והוא זה שלוקח את המשרה, או שהם מקבץ נדבות. אז הוא מבין שאין לו ברירה. ומעבר לקשיים הרגילים, זה לא שהוא על מי מנוחות ינעלני. ממש לא, המצב לא פשוט ולא משתפר. הוא לא נהיה טוב יותר, אבל הוא מבין, אין לי ברירה. והוא מקדיש את השלושה שבועות האלה, בלשון התלמידים, לחרוש. מה זה לחרוש? לחרוש את החומר. הוא יושב בלילות עם הספר, והוא עובר עוד דבר ועוד דבר, והוא אומר לעצמו, אם אני אדע לשנן את הספר הזה בעל פה, אם הספר הזה יוכל להיכנס לי לראש, מה שנקרא, אני אוכל לקבל את המשרה, בעזרת השם אני אוכל לפרנס בכבוד, בעזרת השם אחותי תוכל ללמוד, להמשיך ללמוד כרגיל, ולא נצטרך לרדת לדיטה התחתונה. אחרי שלושה שבועות, של באמת קריאת השכל, מגיע המבחן. שלושה מכונאים מגיעים, איך שהוא רואה אותם, אתה יודע, חלשה דעתו. הגיעו שלושה חבר'ה, אתה רואה להם מקצוענים, מה שנקרא. באו עם מגבות כאלה, עם סרבלים של מכונאים, עם כלי עבודה שלהם, כל אחד שלו כזה מזוודה עם כלי עבודה, ודייב שלנו. טוב, מנהל המוסך יורד למשרד שלו, אומר שלום לכולם, ברוכים הבאים. לפני כל אחד מכם יש מכונית עם מנוע בעייתי, ואני נותן לארבעתכם פה את אותה בעיה. הראשון שיצליח להניע את הרכב, יתקבל לעבודה. דייב, אתה יכול לקחת את הכלי עבודה שלי אם אין לך, ותתחילו לעבודה בהצלחה, בריר שאני שומע, מנוע אחד מונע, מי שיצליח זכה במשרה. תוך זמן קצר, כולם בתוך, חוץ מדייב. הוא שומע את שלושת המכונאים האחרים, אתה יודע, מבריגים, מסדרים, מזיעים, הם עובדים, והוא מסתכל על המנוע, ולאט לאט, מנסה להבין מה קורה. תבינו, הוא מנסה לעצום את העיניים ולראות את כל הכלים שהוא למד עליהם, נגע בהם, עשה בהם בעבר, מה קורה, כל דבר, איך אני עכשיו עושה, ומתחיל לאט לאט, מתחיל לראות, הנה, פה יש בעיה, מסדר אותה, הנה, גם פה יש בעיה, מסדר אותה גם. והוא מחפש, אבל הוא לא מצליח להניע את הרכב, הוא לא מצליח, והם אחרים גם כן מתקדמים, ומה קורה? וכך הוא בא לנגב את הזיעה מהמצח שלו, ואיך שהוא בא לנגב את הזיעה מהמצח, הוא פתאום רואה שהיד שלו מלאה בשמן. אז הוא אומר, מאיפה השמן הזה הגיע? ואז הוא רואה את הפילטר של השמן ליד המנוע, מלא מלא שמן, והוא נזכר באחד הפרקים בספר, שהיה כתוב שבמידה בפילטר של השמן, לא יודע מה, מלא, מלוכלך, כדומה, זה אחד נושא שהמנוע נחנק, והוא לא מצליח להניע אותו. סתם, דרך אגב, דיברתי על הסיפור הזה אתמול, והאוטו שלי לא הניע אתמול. חבר'ה, תקשיבו, יש לי אוטו מהשכרה, אוקיי? הוא חדש, זה 8 ספרות. בחיים לא קרה לי כזה דבר. אני הייתי בדרך אתמול בלילה לתוכנית בהידברות, יש לי ב-6 בערב, אמור להיות שם תוכנית שמה. אני בא לנהל את האוטו, כלום, כלום. אני מכם, מאז שאני סוחר רכבים כבר לא יודע כמה שנים, לא היה לי מצב כזה. אז מה, זה קשור לסיפור? עדיף לדבר על דברים טובים? לא יודע. טוב, קיצור, בוא נחזור. בסוף זה, הביאו, התקן, מה שנקרא, סידר, חליף לי את המצבר, הלך המצבר, מה אני אעשה. טוב, איפה היינו? אז ככה, הוא מנגב את הזיעה, והפילטר של השמן מצוין, ואז הוא אומר, אז הוא נזכר בפרק, הוא נזכר בפרק שהסבירו בדיוק איך לייבש את השמן, ואם הוא ייבש את השמן, המנוע יניע, הוא מתחיל לנגב את השמן, מתחיל את השמן, והוא מבסוט, הוא מנגב, וכאילו מרגיש כל ניגוב, כאילו יש, אני מתקדם, יש, הלכתי לבעיה, והוא מנגב, הוא מרגיש זהו, אני מצליח, ופתאום, הוא שומע מנוע אחר שהניע לפניו, אך, סביב.
הלך הכל, הוא מרגיש.
היא הברכה לי אוזניה, עכשיו חגיגה, היא אומרת, רק שנייה, לא שומע את עצמי, דקה אני שם את האוזניות, ואופ, חזרתי, זהו. נתתי פשוט בקו, האוזניה עפה לי, כן. אוקיי, איפה היינו? טוב, אז הוא שומע מנוע אחר, ודייב כאילו, אוי, איזה עצבים, איזה עצבים, זהו. אתה יודע, תחשוב על צרוכיות, מדמצאות לו מול הפנים, זהו, זהו, הלך הכל, אין סיכוי, אין סיכוי, הוא איבד את ההזדמנות היחידה שהייתה לו לפרנס בכבוד. מנהל המוסך יורד מהמשרד שלו, לוחץ את היד למכונאי, זה שהצליח להניע את האוטו, אמר לו, מזל טוב, התקבל, תכנס אליי למשרד, בוא נחתום על המסמכים המתאימים. ודייב שבור, אומר לו, המנהל של המוסך, טוב, דייב, תנקה פה, תסדר, ונדבר אחר כך. דייב באמת שבור, הוא בוכה, הוא מרוסק, למה אלוקים, כאילו למה? מה עשיתי לא טוב כבר? מה אני יכול, מה לא עשיתי? למדתי, השתדלתי, אין לי שני הורים, כאילו למה אלוקים, למה? אחרי מספר שעות, המנהל של המוסך יורד למטה, אומר לדייב, דייב, אתה יודע שאני הסתכלתי על הרכב שלך, על מה שאתה עשית, והיית ממש ממש קרוב לפיצוח הבעיה, תגיד לי אם הוא שאל אותו. שאני שאלתי אותך אם יש לך ניסיון בתיקון מכוניות. אמרת לי, כן, שיקרת לי או לא? אז הוא, דייב ככה עכשיו אמר לו, לא, לא שיקרתי. אז הוא לא מנהל המוסך, תקשיב. אני קצת בדקתי עליך. ברגע שאמרת שאתה רוצה להתקבל לעבודה, קצת, אתה יודע, שאלתי והבנתי שהמצב המשפחתי שלך ממש לא טוב, אני מצטער מאוד לשמוע על אבא שלך, לא ידעתי מה הסיפור הזה בכלל, ואני ממש מבין שאתה צריך עבודה. אבל אני רוצה שתודה דבר אחד. אם באמת ידעת לתקן מכוניות, אז למה אמרת לי את זה רק עכשיו? אתה באמת יודע לתקן מכוניות? ואז דייב פרץ בבכי. פרץ בבכי ואמר לו, לא, אני לא כך ידעתי, אבל אני הייתי חייב את העבודה. טוב, במקום שהוא יראה שהבעל המוסך מתעצבן עליו, כועס עליו, הוא רואה שבעל המוסך מחייך. הוא אומר לו, לא ידעת לתקן מכוניות. בתוך שלושה שבועות, תוך שלושה שבועות, אתה כמעט התחרית פה עם מכונאים מקצועיים. תקשיב, אז יש לך כישרון, חמוד שלי, יש לך כישרון. אמרו לו, די, בסדר, כישרון, כישרון, זה לא יעזור לי, אתה חתמת חוזה עם המכונאי האחר, מה זה יעזור לך של כישרון? תודה רבה, חזק ברוך. אומר לו, המוסך, המנהל מוסך, אני, אתה צודק. אבל אני רוצה להציע לך הצעה. אני צריך מישהו שיעזור לי. מישהו שיעזור לי, מישהו שיהיה איתי, מישהו שיהיה יד ימיני. ואני מאוד התרשמתי ממך, אבל אני רוצה להגיד רק דבר אחד. יש לי תנאי אחד, והתנאי הזה, שיש לך מוטיבציה, יש לך יכולות, אני רואה, אבל תהיה אדם אמיתי. אל תשקר אותי. אם אתה מבטיח שאתה לא תשקר אותי אף פעם, אני עכשיו לוקח אותך לעבודה, נכון? אני לא אשלם לך כמו מוסכניק רגיל, כי אתה יודע, בכל זאת עדיין לא מוכשר לזה, אבל תתחיל ללמוד את זה, תתחיל להיכנס לעניינים, ובעזרת השם. דייב אמר לו, אני מבטיח לך, עכשיו אני מבטיח לך, שאני בעזרת השם לא ישקר לך אף פעם. אני אקח לעבודה, תוך זמן קצר, דייב הוא טיפוס משקיען, הוא הפך להיות לפריק, מה שנקרא, של מכוניות, הוא למד ולמד ולמד, ותוך שלושה חודשים, הפך להיות אחד המכונאים הטובים במוסך, תוך חצי שנה, הפך להיות אחד המכונאים הטובים בעיר, תוך שנה וחצי יצא השם שלו כמעט בכל האזור, שכל מיני בעיות מסובכות היו מגיעות אליו, והוא הצליח. והצליח בגדול. אבל למה הוא הצליח והצליח בגדול? אתם יודעים? לא בגלל שהוא היה אמיתי, אלא בגלל שזה נקרא, הוא שרף את הספינה. מה הכוונה? וזה המסר עבורנו כרגע. הדבר השביעי, זה בעצם היה אדם בשם הורנן קורטז. הורנן קורטז היה בעצם, קוראים לזה קונקיסטדור. הכוונה הוא כבש את מקסיקו במאה ה-16 בשליחות ספרד. הבן אדם הזה עם ספינה, יצא בשליחות ספרד, המדינה הספרדית, לכבוש את מקסיקו. הוא הגיע לשם והאימפריה האיצטקית היא זאת ששלטה שם למעלה מ-200 שנה, והתחיל קרב, קרב לא פשוט בכלל. בשלב מסוים אותו הורנן קורטז קולט שהחיילים שלו קצת נחלשים. הם מתכננים על נסיגה. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא נתן הוראה לשרוף את הספינה שאיתה הם באו. עכשיו, מה? תבינו, לשרוף את הספינה, הכוונה היא להרוס להם כל אופציה לנסיגה. זהו. בוא נעים, זה אי. זאת אומרת, אם אתה שורף את הספינה, נגמר. נכון, זה מה שהוא רצה. הוא נתן פה רעיון, טקטיקה שאחרי זה השתמשו בה גם אחרים, זה מה שנקרא לשרוף את הספינות. מה זאת אומרת לשרוף את הספינות? אין אופציה אחרת. זאת אומרת, זה או לנצח או למות. הבנתם? או מה שנקרא לחיות או לסיים. וזאת הנקודה החשובה. דייב שלנו, אחת הסיבות שהצליח, כי הוא הבין, אין לי ברירה, זה לא זמן להתבחין עכשיו, זה לא זמן לרחם על עצמי, זה לא זמן לוותר לעצמי או להקל על עצמי. אני חייב את העבודה הזאת. כן, אז אני אלמד יומם ולילה, ואני אעשה את כל המאמצים שלי. ובעזרת השם, הכלל אומר שברגע שאדם עושה את כל מה שהוא יכול, אבל באמת כל מה שהוא יכול, אבל בתנאי שהוא קופץ למים, לא נשאר על החוף, אז הים נקרא. כי בורא עולם יעזור בסופו של דבר. וכמו שברור שמהקורונה הזאת אנחנו נצא בשלב מסוים, וככה מכל הדברים הקשים בחיים יוצאים בסוף. איך יוצאים? בשן, בעין, עם רגל, עם יד? זה לא כל כך משנה. העיקר שנצא. הנקודה העיקרית היא, כשאתה רוצה לקצר את התהליך הזה, אז כן, למסור נפש. אין אופציה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שאמורה לחזק אותנו, כי לפעמים אתה יודע, אין לך כוח להשקיע בזוגיות שלך, אין לך כוח להשקיע בעצמך, אין לך כוח להשקיע בילדים, כי אתה מרגיש אולי יש לי אופציה. לא משנה, אפילו האופציה זה כאילו, לא, איך אנשים לפעמים מדברים, תגיד לי הרק ואין לי כוח, בלי, אפילו לא אכפת לי למות, לא אכפת לי למות. זה שטויות הרי, זה שטויות. אם חס ושלום באמת הייתה שנייה אחת עוצם את העיניים ופותח בצד השני, היית חוזר פה על הארבע, אוקיי. ולכן יקיריי, יש לנו עוד שני דברים לדבר עליהם, וזה נדבר אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. בליל יום הזיכרון לקדושי השואה, חוזרים אל עמק הבכה. אתם מוזמנים לחוות בשידור חוזר את המסע העוצמתי של צוות כל חי והרב מרדכי נויגרשל בפולין, בעקבות השואה. מסע של רגש ואמונה ממעמקי התופת באושוויץ, בירקנאו, מיידנק, טרבלינקה, לובלין, קרקוב וורשה. שלוש שעות מטלטלות עם הקולות, הדמעות והשירה האדירה בגייץ על מוות. שידור חוזר של המסע ההיסטורי עם צוות כל חי לפולין, בהגשת בצלאל כהן, הלילה ב-12, רק כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו. גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
האם תינוקך רעב? אולי הוא בוכה כי בוקעת לו שן? מדוע הוא לא מצליח לישון לילה שלם? עם מי אפשר להתייעץ? בקו התוכן והייעוץ הייחודי, פשוט להיות אימא. תוכלי לקבל מענה ותמיכה מקצועית מבלי לצאת מהבית. ייעוץ הנקה, תזונה לתינוק, יועצות שינה, הרצאות מרתקות ועוד. פשוט להיות אימא. איתך גם בימים אלה. השירות כרוך בתשלום, החזר מלא ומתנה לזכאיות. לפרטים והרשמה
058-3212-705 או 6. 058-3212-705 או 6. הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367
הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר, חייגו לעמותת רב להושיע שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33, כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, 1-800-20-22-33.
במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
בימים אלה כולנו משנים הרגלים, גם בבנקאות, לקוחות בנק הפועלים. בתקופה לא קלה זו, אנו עושים את המיטב כדי להקל עליכם. לרשותכם, מגוון רחב של מידע ופעולות בנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים מבלי לצאת מהבית. הפקדת צ'קים, חיובים בכרטיסי אשראי, העברות כספים ועוד. תיכנסו ליישומון או לאתר המותאם. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק, השירות ותנאי השימוש ביישומון.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם ואנחנו נגענו בעצם ב... לשרוף את האונייה, מה שנקרא. לשרוף את האונייה, פירוש דבר, לא לתת אופציה לפעמים. לפעמים צריך דחיפה קדימה, כי אחרי שיש לנו אסטרטגיה נכונה וכאשר שינינו את הסיפור שלנו, אנחנו באמת רוצים להצליח ואנחנו רוצים להגיע למשהו בחיים, ו-100% יהיו קשיים בדרך. 100% יהיו קשיים בדרך, כמו בכל דבר יהיו קשיים. אז כדי לפרוץ את המחסום של הקשיים, פשוט מאוד להרגיש, אני חייב לעשות את זה, אני לא מוותר לעצמי, אני לא מתרגש גם לא מעצמי וגם לא ממעידות או כישלונות בדרך, בסדר, אני אחפש לי את הדרך לפרוץ את זה אם הדבר הזה באמת חשוב לי, אולי לא על כל דבר צריך להתאבד, מה שנקרא בשון החוב, איך אני כדאי להתייעץ, כי יש דברים שאולי משמיים, אתה יודע, בואו נשחרר, שלום על ישראל, אבל אם זה דברים רוחניים, אם זה דברים שקשורים לבן אדם לחברו, שהם דברים באמת מהותיים, שחס ושלום קשה לי לסלוח למישהו, או אני לא מצליח להסתדר עם, אז לא לוותר. לא לוותר, כי לפעמים אנחנו עברנו כל כך הרבה, כמו שאמר אחד שהוא רצה לחצות את הכנרת, לצלוח את הכנרת בשחייה, הוא אמר, שחיתי חצי דרך, והתייאשתי, אז חזרתי. נו, טיפש מה שנקרא, נו, עשית חצי דרך, אז תמשיך. אני אומר, מה זה תחזור, זאת הדרך, הבנתם? יופי. זאת אומרת, עשינו כל כך הרבה לא חוזרים עכשיו, צריכים למצוא דרך להמשיך. סיפר לי פעם מישהו שהם תהיו באיזשהו טיול במדבר, ו... הם הלכו לאיבוד, ובשלב מסוים, אתה יודע, יש דבר שנקרא כמו פאטה מורגנה, שאתה מדמיין שאתה רואה. הוא אומר, בשלב מסוים, אלא, הוא שאל את עצמו, למה הקדוש ברוך עשה את הדבר הזה של פאטה מורגנה כזה, שפתאום נראה כאילו שהכל בסדר, והקבילת, יש לך פה מים וכדומה. אז אולי הוא אומר שיש איזושהי בחינה, שכך הוא אמר את זה לעצמו, אתה צריך משהו שיתן לך איזושהי תקווה מסוימת. האדם צריך תקווה. אז לפעמים התקווה היא תקווה לא אמיתית, לכן זה שובר אותו, אבל אם אני ידע שתמיד יש תקווה, קווה לשם חזק ואמץ לבך, וקווה לשם, אני מקווה, אני משאיר את הדברים בידיים של בורא עולם, שיעזור לי בעזרת השם לצאת מהמצב שלי. ולכן הדבר השמיני, בינתיים, עד שיצאת במצב שלך, אז יש נקודה נוספת לדעת שבכל רע יש טוב. בכל רע יש טוב. לא תמיד אתה רואה אותו, צריך לחפש אותו, לוקח גם זמן לפעמים, למשל כך בפרשה שלנו, פרשת מצורה, מסופר כי תבואו לארץ כנען. עם ישראל מגיע לארץ, נו, שולם עליכם. והם נכנסים לבתים שכבר קיימים, הם לא יתחילו שרק לבנות, יש בתים קיימים. ונתתי נגע צרעת, בבית ארץ אחוזתכם, אז לפעמים יש צרעת, וזה נוגע אלינו בשבוע שלנו, משקע בסיפור שלנו, כל הקורונה, חזק. נגע צרעת, נו, אז הנגע צרעת בהתחלה באמת פוגע בבית של הבן אדם, אחרי זה אולי בבגדים, איזה. אבל בבית, למה זה? למה דווקא בבית? אומר רשי, הייתה פה בשורה. למה? כי התמינו האמוראים מטמוניות של זהב, אותם מקומיים שגרו בארץ כנען, בארץ ישראל, לפני שאנחנו באנו, הם שמעו שעם ישראל מגיע. וכבר ניצחו את פה את המלא, אז בואו, הם ברחו ממצרים, מצרים תבואו בים, הבינו שזה לא חגיגה ללחם איתם, החליטו להחביא את כל הזהב בקירות, בכל מיני סליקים כאלה, מה שנקרא, בתוך הבתים. ואז ממילא מה, עם ישראל לא ידע את זה, לא יודע איפה זה בדיוק נמצא. אז מה שקרה, בורא עולם נתן נגע צרעת בבית, ואז היו צריכים להוציא את הלבנים הלא טובות, הנגועות, ואיך שהוציא את הלבנים הלא טובות, היי, יפה, תראי, יש פה צרעת, אני לא מאמין. יופי, זאת אומרת, עד הרבה, מתוך הנגע יצא משהו טוב. אז אומר האש קודש, האש קודש זה רבי קולונימוס קלמיש, זכר צדיק גדול של ברכה, מביא כך. הוא כותב בספר שלו באש קודש, למה הסגיר תחילה את הבית שבעה ימים? בסדר, הבנו, יש מטמוניות, חזק וברוך. למה צריך אבל עכשיו להיות בבידוד שבעה ימים? למה צריך את כל הסיפור הזה של התומעה הזאת, שאתה סובל, אתה לא יכול, לא יודע מה, להתקרב לאנשים, אתה לא יכול ללמוד תורה, אתה צריך כל מיני דברים שאתה עכשיו בבעיה איתם. אז הוא אומר, למה? רק אחר כך חלצו את האבנים. למה אי אפשר ישר? הכיוון שנראה הנגע, ידע שיש פה מטמון אולי, נו, אז בוא ישר תוציא, למה צריך לבוא את כל הסיוט הזה? אלא מה, יש פה כלל, שימו לב טוב, למה היינו צריכים לעבור את השבעה ימים של הבידוד הזה, במקרה של הנגעים, או 14 יום של הבידוד של הקורונה, או אם אתה חולה, במידה מסוים זכית ליותר, כן? אז הוא אומר ככה, הנה בכוונת התורה ומצוותיה אין לנו השגה, אנחנו לא יודעים באמת מה כוונות התורה, אבל מה שמרמז לנו אפשר, אומר, כי יודעים ומאמינים אנחנו שכל מה שעושה הקדוש בכולנו, אפילו כשחס ושלום מלכה אותנו, הכל לטובה. נקודת מוצא שלנו בתור יהודים, אז לא משנה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, אפילו שחס ושלום מלכה אותנו, הכל זה לטובה, נקודה ראשונה. אבל כשרואים כעת, הוא מספר על התקופה שלו בשואה, שלא בייסורי הגוף לבד מלכה אותנו. אין, תגיד, זה רק ייסורי גוף. נו, אולי אני יכול להבין. רק בדברים שחס ושלום מרחיקים אותנו ממנו יתברך. תקשיבו טוב, הוא לא מדבר על התקופה שלנו, אבל תראו עד כמה זה מתאים אלינו. אין חדר לתלמוד תורה, הוא כותב. לא ישיבה, לא בית מדרש להתפלל בציבור, ולא מקווה וכדומה. אז חס ושלום, יש ספק שעולה בקרבנו, האפשר שגם אתה כוונתו יתברך לטובה. הרי אם לטובה היה לו לייסרנו בדברים שיקרבו אותנו אליו, עד הרבה, לא יודע מה, יותר לימוד תורה, יותר תפילה, לגור במקווה מצדים. לא שיסגרו את המקוואות, יסגרו את הבתי כנסת, יסגרו את כל האפשרות ללמוד בציבור, תחשוב, חברו אותה, רוצה בבית כנסת, בבית עם הילדים, אבל אין לו איפה ללמוד. אז עד הרבה, אולי זה לא לטובה. היה לו לייסרנו בדברים שיקרבו אותנו אליו, ולא בביטול תורה ותפילה חס ושלום, שכמעט כל התורה, מה, האם אין זאת חס ושלום מסורים של וישליכם? אלא הוא אומר, אנחנו נלמד את זה מנגעי בתים. שדווקא התומעה הזאת, זה היה גם כן שליחות לטובת ישראל. מתחילה שבעה ימים של תומעה, אומר, ואחר כך נתגל רק המטמון, רק אחר כך. ולכן אומר, צריך האיש לומר, כנגע נראה לי. כשאדם הזה מגיע, שיש לו נגעים בבית, הוא מגיע לכהן, הוא צריך להגיד, כנגע נראה לי. למה? הוא אומר, אפילו תלמיד חכם, שיודע שזה נגע. הוא חייב לומר, כנגע. למה? פני שהאיש בעצמו אינו יכול לומר, אם זה באמת נגע או פגע, רק שלא נראה כנגע. הבנת? החיים שלנו זה נראה לי כדבר לא טוב, זה נראה לי כנגע. הוא לא יכול להגיד שזה דבר לא טוב. למה? כי באמת טובה אל ישראל אשר ייטיב השם עמנו. אז על כל דבר שקורה איתנו, לא משנה אם זה הקורונה או המצב הכלכלי עכשיו, או המצב הבריאותי והמשפחה והילדים, ברור שזה נראה לנו כנגע. זה ברור שזה לא פשוט בכלל, ועוד אנחנו בארץ פה במצב טוב שישאר ככה, בעזרת השם לנצח נצחים. אבל הנקודה העיקרית, כנגע נראה לנו. אז אנחנו מקבלים את זה בהתבטלות מוחלטת. אמרת לך, אני לא רב עם מה שיש. אני לומד לשחות עם הזרם. כמו שאדם צריך, כמו שאתה רואה צמחים. לפעמים אתה רואה שיש לנו בבניין לידי. בניין לידי יש שם עץ, שכנראה שהוא היה צעיר, הוא השתחל בין הסורגים של הגדר של אותה חצר. אז לאט לאט הוא גדל. עכשיו, נו, אבל העץ גדל, והסורגים לא התפתחו יחד איתו. אז הוא למד להסתדר בין הסורגים והמשיך לגדול. זאת אומרת, אם זה המצב, אנחנו נלמד להסתדר עם זה, בלי זה, יחד עם זה וכן הלאה. הנקודה התשיעית, בואו נתמקד על הרגע, לא על העבר ולא על העתיד. אני מביא לכם את רב מוישלב יהודה מססוב, בספר שלו שיחות קודש, משנת הרמל, ככה זה נקרא. והוא כותב כך, מה שעבר, עבר. יש הרבה גרסאות לדברים האלה, אבל אני מצטט אתכם אותו. מה שעבר, עבר. ועל לאבא, מה שיהיה, אני מייחל לך בכל רגע שתושייני. ועל רגע אחד של איסורים, נו, תמה אני איך לא יוכל אדם לקבל רגע אחד של איסורים מהבורא יתברך. מה זאת אומרת? אדם עכשיו בבידוד במלונית, ולא תחשב במלונית, תקשיב, 5 כוכבים, נוף לים, עם אבטיח קר. לא, תשמע את הסיפורים, אז אתה לא צריך חשק, אבל אם צריך לעשות זה, אז עושים את זה בשמחה. זה לא מכוון גלות וזה נהדר, אבל הוא אומר ככה, מה שעבר עבר, אל תגידי, הרב, אני כבר 3 שבועות בבידוד, מה שעבר עבר, חלס, נו, די, נגמר, זה לא קיים. מה שיהיה, אבל כמה זמן אני אהיה פה? בעזרת השם, אני מייחל בכל רגע שתושייני, בכל רגע. ועל רגע אחד, אז מה מדובר פה? על רגע אחד? נו, מה, אתה לא יכול להיות רגע אחד בבידוד? מה אתה עושה בזה עניין? אתה מעני, איך לא יוכל אדם לקבל רגע אחד של ייסורים מהבורא התברך? איך אני אומר לכם את זה? מכיוון שהוא מדמה את זה לכמו רכבת. תחשוב שאתה נוסע ברכבת. אתה מסתכל מהחלון, והכל טס. אתה מכיר את זה? אופ, עוד דבר עובר, עוד דבר עובר, עוד דבר עובר, ואתה מתקדם. זאת אומרת, לאט לאט הדברים עוברים, הדברים עוברים. והוא אומר שהוא למד את זה מנער אחד שהוא פגש פעם בדרך. כך הוא מספר שמה. הרב פעם אחת נסע לדרכו, ביותו ביער. פגעו בו חבורת גזלנים, וכמעט שרצחו אותו. תחשבו איזה הרגשה, תבין, לא היה לו פלאפון, אי אפשר איכון שיחות, שום דבר. הרב נתפס על ידי חבורת גזלנים, כמעט רצחו אותו, לינץ'. פתאום, אחד מהם הביט בפניו של הרב והכיר אותו. למה? כי הרב היה איש חסד מאוד גדול, והיה נותן לכולם לבוא לאכול, והם אכלו אצלו פעם, והוא, מה שנקרא, התייחס אליהם מאוד יפה, כי אולי הוא לא ידע, אפילו הוא ידע שהם פושעים, אז למשל, הוא דאג להם כבני אדם, ולכן לא פגעו בו לרעה. יופי, אז הוא ניצל. טוב, הוא יושב איתם שם עם הגזלנים. היה שם, הוא מספר, עם הגזלנים, נער אחד, ששימש אותם. את הגזלנים, כאילו, איזה נושא כלים כזה. בשלב מסוים, הם אמרו לנער הזה, הרב, תבחן אותו, את הילד הזה. טוב, אז הרב שאל אותו, מה אתה לומד? אז אמר לו, למדתי, עכשיו אני כבר לא לומד, אבל למדתי חומש ויקרא. אז אמר לו הרב, מה נבחן אותך? אמרו לו, תבחן, שאל אותו זה שאלה. אז הרב לא אמר, מה הפירוש המילה ויקרא? והילד לא יודע לענות, הוא לא יודע לענות. טוב, הגזלנים תפסו אותו, את הילד, את האשמה שלהם. נכניסו בו מכות נמרצות. עכשיו הרב היה בעלם, טוב, אין לו מה לעשות, הוא לא יכול, זה גזלנים, אם הוא יגיב משהו הזה... קיצור, פרקו את הילד. עכשיו, הרב התפעל, מה הסיפור הזה, מה זה? סתם התעללות בילדים פה? לא, הרב התפעל לומר, למה הילד הזה לא צועק במכות? איך הוא לא בוכה? שום דבר, הוא לא אפילו הראה תנועת שכאב וצער, הוא מספר. טוב, אז אחרי שהגזלנים שחררו אותו, הוא ניגש לנער הזה, ואמר לו, תגיד לי, איך היה לך כוח? אתה יודע, לא צעקת, לא שום דבר. אמר לו, הנער, אני אגיד לך, כבוד הרב, אני מימי קטנותי, הרגילו אותנו לא להתפעל ממלכות. למה? כי אתה רואה, אנחנו נערי הרחוב כולנו פה. אני, גזלים פה, כל מה שאתה רואה, אנחנו כולנו נערי הרחוב. ואנחנו מחנכים אחד את השני שהם יתפסו אותנו המלכות וייסרו אותנו, וינסו להוציא איתנו את הסודות אחד על השני או מקומות המסתור שלנו, אז אנחנו לא נמסור, אנחנו לא ניפול בפח של הדבר הזה. אז לכן אנחנו רגילים למכות כאלה, כי זה פשוט מחשל אותנו. אבל אני אגיד לך מה אני עושה, אומר. למדים אותנו כך, שעל כל מכה ומכה שאנחנו מקבלים, תחשבו שזה האחרונה. הרי לא מלכים אדם לעולם, נכון? יופי. אז לכן אנחנו לימדו אותנו לחשוב, הנה זה המלכה האחרונה, מלכה האחרונה שלא לתייש, אבל הנה אמרת זה האחרונה לפני שעתיים. לא משנה, אני מסתכל על כל מכה, הוא אמר לו, בפני עצמה. כל יום בפני עצמו. לא עכשיו 3 שבועות בבידוד, חודשיים בקורונה, יום אחד אתה יכול להיות בבידור, יום אחד אתה יכול לעבוד, בסדר, לא נעבוד יום אחד, מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שבוע, לא יודע שום דבר, תאמין, לא יודע מה שום דבר, האם ישחררו אותנו מהסגר, לא ישחררו מהסגר, יהיה יותר טוב, פחות טוב, מה עם תפילות, מה עם מניין, איפה המקוואות, וכן הלאה, מה עם הכולל, מה עם הישיבה, לא יודע, אני יודע דבר אחד, היום אני יכול להתחזק, היום אני יכול לחטוף קצת יותר תורה, היום אני יכול להתחזק יותר בתפילה, היום אני יכול לעזור יותר לאשתי בבית, מה זה משנה מה יהיה מחר, לא משנה מה עוד שבוע, היום אני יכול להיות אבא יותר טוב עם הילדים, אני יכול לשבת עם הילדים שלי ללמוד איתם משהו, היום לא משנה מה יהיה, לא עכשיו קביעו דף היומי ל7 שנים, משהו לחטוף מה שאני יכול היום, יקיריי, זו העבודה שלנו, לחפש את האפשרויות, אנחנו ביחד, אז אנחנו ביחד, ובמשנה הברורה, בסימן רי שנון, סימן קטן ג' הרי כתוב שיש סגולה לשלום בית, הנה שלום בית, מה לפנות קורי הכביש מהבית בערב שבס, שמעלייה רבה, לפנות קורי הכביש בערב שבת, מה זה קשור לשלום בית? ברור שהבית צריך להיות נקי, ואם הבית מוסנח אז זה היה גם האווירה, אבל לא, למה דווקא את קורי הכביש? תזיז נמלים מהבית, לא יודע מה, למה דווקא קורי הכביש? אז יש רוצה להגיד שסוד הקליפות, הם בעצם אותם קורי הכביש, יופי. אבל, שימו לב טוב, מסבירים חזל דבר מאוד יפה. הכביש זה בעל חיים שלא חי ביחד. אין כזה דבר. בעלי חיים תמיד מסתדרים ביחד, אתה יודע, עם החבר'ה שלהם. הכביש תמיד תראה אותו לבד. כמו אלמנה שחורה, מה שנקרא. הכביש תמיד יהיה לבד. לכן אנחנו מפנים את את הקורי הכביש מהבית, כדי שזה לא יהיה אצלנו בבית. ולכן אם בורא עולם שם אותנו בבידוד, יש פה שיעור לכל אחד מאיתנו. יקיריי, יש פה בחינה. בחינה אולי שאנחנו הפרדנו בין אנשים, אולי דיברנו לא טוב על אנשים, אולי אנחנו הפרדנו בין אנשים, לכלכנו על זה ודיברנו על ההוא, ולא לעשות את זה. בואו נשתדל לראות טוב אחד בשני, לעזור אחד לשני. בסדר גם, צריך לפעמים לחנך אחד את השני, ואם זה נעשה משהו חיובי, שבאחד השבע ברכות, שבע ברכות, עלה איזה דרשן, והביא את רשע, אתה יודע, התחיל לנעום. עכשיו, הוא לא עוצר בלי עין הרע, הוא לא עוצר, מרבץ, מרבץ. עד שהחתן פנה לחבר שלו, אומר, תעשה טובה, כאילו, אני לא יודע, תסמן לו משהו. הוא, אף אחד לא מצליח להוריד אותו, הוא ממשיך, אתה יודע. ואז החבר שלו אמר, תן לי שתי דקות. הוא כתב משהו על פתק, נתן את זה לדרשן, ותוך דקה הדרשן ירד למטה. מהבמה, מה שנקרא. אמר לו, החתן, תגיד לי, מה אמרת לו? מה אמרת לו? אמר לו, כתבתי לו ארבע מילים. אמר לו, מה אמרת לו? מה כתבת לו? אמר לו, ארבע מילים. מה? יש לך חור במכנסיים. טוב, יפה. לפעמים יש פתרונות קלים לבעיות מסובכות. אז יקירה, דיברנו על כמה וכמה דברים. בעזרת השם, מחר נראה אולי זה יום השואה, אז נראה על מה נדבר. אז בעזרת השם, ששנים ועשרת לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, שמחזק את כל עם ישראל, רפואה שלמה לכל החולים. כל מי שבבידוד, מחזקים את ידיכם, בעזרת השם. אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. שיהיה לכם בהצלחה ויום מקסים.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו. גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240,000 שקלים, וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
רוחמי, ראית אולי את המפה הכמעט לבנה?
גם אצלך המפות כמעט לבנות. התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
פורור, חד וחלק.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. ניצולי השואה היקרים, למרות המגבלות, הלב שלנו פתוח עליכם כתמיד. בימים אלו, אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה מציעים לכם מגוון טיפולים רגשיים ותומכים בטלפון באמצעות אנשי מקצוע מסורים וקשובים, חינם. פשוט חייגו כוכבית 5105, כי בייחוד עכשיו, אתם לא לבד. מגישה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. יש שתי דעות שמרן מביא בסימן סמך לגבי מצוות צריכות כוונה. דעה ראשונה, מרן כותב שהמצוות צריכות כוונה. הדעה השנייה, מרן כותב שהמצוות אינן צריכות כוונה. ומרן מכריע שהמצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, אדם שבא לעשות מצווה, הוא צריך לדעת שהוא בא לקיים מצווה. לא יעשה את זה כמתעסק בעלמה. כי אם הוא רק מתעסק, אין כאן מצווה, הוא מאבד את המצווה. לפי שתי השיטות, אם צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, מי שנטל לולב, מי שהניח תפילין, ועשה את המצווה שהיא רק לשם מצווה, לא יכולה להיות כוונה אחרת, יצא ידי חובה. אבל מדובר על כל מיני מצוות שאפשר לפרש אותם בדרך אחרת. כלשון המשנה, היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. זאת אומרת, האיש הזה היה קורא בפרשת ויתחנן, האיש הזה היה קורא בפרשת עקב, והגיע לפרשת שמע ישראל, לפרשת והיה עם שמוע, הוא קרא את הקריאה של הקריאת שמע, מתוך הקריאה הרגילה ברצף, אם כיוון באותם הפסוקים ששייכים לקריאת שמע, לקיים את מצוות קריאת שמע, יצא. אם לא כיוון, לא יצא. כי אני יכול להסביר שהוא ממשיך בקריאתו. אבל כאן זו קריאה רגילה. מי שקורא קריאת שמע מתוך התפילה, גם אם הוא לא כיוון לקיים את מצוות קריאת שמע, סוף סוף הוא קרא קריאת שמע. הוא ברך לפני כן אהבת עולם, הוא ברך אחרי כן אמת ויציב, הוא ברך את הברכות, ובתוך השגרה של הברכות, הוא גם אמר את קריאת שמע. או בערב, או בבוקר, זה לא משנה. הוא אמר את הקריאת שמע. כיוון שהקריאת שמע נאמרה כהוגן, אפילו שלא כיוון לקיים מצוות עשה דאורייתא, לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב, בשוכבך ובקומך, בכל זאת יצא ידי חובה. אבל במצוות שאפשר לפרש אותם לעניין אחר, בהם אין אלא לכוון, ואם לא כיוון, לא יצא. לפי הדעה שמצוות אינן צריכות כוונה, אנחנו בדרך כלל כשמתפללים בציבור, אחד מברך תחילה, השליח ציבור או הרב, או מישהו אחר מתוך הקהל שיש לו קביעות, הוא המברך בכל רם, מראה לציבור מהי הספירה הנכונה, לאחר מכן הציבור חוזרים אחריו, מברכים וסופרים. לכאורה, אדם כזה ששמע את הספירה, אם אני אומר שמצוות לא צריכות כוונה, והמברך התכוון להוציא את מי שהתכוון לצאת. כי כך ראוי לנהוג, שהרי יש אנשים שלא ספרו יום אחד, יממה שלמה, ואז הם מכוונים לשמוע את הברכה מפי המברך, ולצאת ידי חובה, והם סופרים בלי ברכה. לפי הדרך הזו, אדם ששמע את הברכה, יצא ידי חובה גם בספירה וגם בברכה. למאן דאמר, מצוות אינן צריכות כוונה. אם כך, איך הוא יכול לברך? הרי הוא כבר יצא ידי חובה. למה הדבר דומה? מרן כותב, מי ששואל אותו חברו בין השמשות כמה ימי הספירה בזה הלילה, יאמר לו אתמול היה כך וכך. שאם יאמר לו היום כך וכך, אינו יכול לחזור ולמנות בברכה. אבל קודם בין השמשות, כיוון שאינו זמן ספירה, אין בכך כלום. זאת אומרת, לפני השקיעה שואל אותו חברו כמה תהיה הספירה היום בלילה. למשל, עכשיו מי ששומע את הדיבור שלי ברדיו אומר היום 11 יום לעומר, וזה לא נכון, היום 10 ימים לעומר. מתי נגיע ל-11? רק בלילה, אחרי השקיעה ואילך. זאת אומרת, לפני השקיעה זה עדיין שייך לעשירי, לעשרה ימים לעומר. לכן, לפני השקיעה, אם שואל אותו חברו כמה יום לעומר, יכול לומר לו את הספירה המלאה. היום 11 יום לעומר, שהם שבוע 1-4 ימים, כיוון שהוא מראה לו את הספירה בצורה מדויקת. אבל אם זה אחרי השקיעה, יאמר לו, אתמול היה 10 ימים לעומר, שהם שבוע אחד ושלושה ימים, ואז יגיע זמן הספירה, הוא ידע איך לספור, להוסיף עוד יום אחד, 11, שהם שבוע אחד וארבעה ימים, אבל לפני השקיעה, זה יום אחר לגמרי. אם כך, לפי הסדר הזה שאמרתי, אדם ששומע את חברו, יוצא ידי חובה, בין אם התכוון, בין אם לא התכוון, שהרי מצוות אינן צריכות כוונה. איך אני יוכל לברך לאחר מכן? אז יש לנו, ברוך השם, את ההלכה למעשה, מרן פסק, מצוות צריכות כוונה. אם כך, אני לא כיוונתי לתת ידי חובה בספירת המברך והסופר, לכן אני יכול לברך. אבל למען דם המצוות אינן צריכות כוונה, אם כך יצאתי ידי חובה, איך אני יכול לברך? מצד היותר טוב, ראוי שכבר עכשיו, מי ששומע את השידור כרגע ברדיו, עושה לעצמו תנאי. אם ההלכה כמאן דאמר המצוות אינן צריכות כוונה, אני מתכוון בפירוש שלא לצאת ידי חובה בשמיעת הספירה מאדם אחר, אלא אם כן אני אכוון בפירוש לצאת ידי חובה בשמיעה מאדם אחר. כל זמן שלא התכוונתי בפירוש לצאת ידי חובה, אני מתכוון שלא לצאת ידי חובה. הנפקה מינה, יגיע זמן שאולי הוא לא יספור יממה שלמה, והוא יצטרך לצאת ידי חובה בשמיעה, אז הוא מתכוון בפירוש לצאת ידי חובה, וייצא באמת ידי חובה בשמיעה, כמה שהמברך והשומע כיוונו ביחד לצאת ידי חובה. למדנו עם כך, שטוב לעשות תנאי פעם אחת בכל שנה, אני מתכוון בפירוש שלא לצאת ידי חובה בשמיעה, אלא רק בספירה שאני בעצמי סופר, אלא אם כן, אכוון בפירוש לצאת ידי חובה בשמיעה מאדם אחר, אז אני אצא ידי חובה. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
האם תינוקך רעב? אולי הוא בוכה כי בוקעת לשן? מדוע הוא לא מצליח לישון לילה שלם? עם מי אפשר להתייעץ? בקו התוכן והייעוץ הייחודי, פשוט להיות אימא. תוכלי לקבל מענה ותמיכה מקצועית מבלי לצאת מהבית. ייעוץ הנקה, תזונה לתינוק, יועצות שינה, הרצאות מרתקות ועוד. פשוט להיות אימא. איתך גם בימים אלה. השירות כרוך בתשלום, החזר מלא ומתנה לזכאיות. לפרטים והרשמה
058-3212-705 או 6 058-3212-705 או 6.
במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס בראדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל. נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. ניצולי השואה היקרים, למרות המגבלות, הלב שלנו פתוח עליכם כתמיד. בימים אלו, אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה מציעים לכם מגוון טיפולים רגשיים ותומכים בטלפון באמצעות אנשי מקצוע מסורים וקשובים, חינם. פשוט חייגו כוכבית 5105. כי בייחוד עכשיו, אתם לא לבד. מגישה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. על פי נתוני משרד הבריאות המעודכנים, מספר חולי הקורונה